צופים יקרים, שוב אנחנו איתכם באפקט הפרפר, התוכנית שמנסה לדבר על האקטואליה הגלובלית, ואיתנו היום אורח מרתק באולפן, מר זלמן שובל. שלום, מה שלומך?
שלום.
ואנחנו שמחים מאוד שהוא איתנו, כי הוא בעצם בעל השליטה בבנק ירושלים.
אחרת לא היית שמח.
לא, המשפט הבא היה שהוא איש בקי מאוד בתחום הכלכלה, ואנחנו מנסים לטפל כאן בין היתר גם בנושאים כלכליים. לשעבר שגריר ישראל פעמיים בארצות הברית, וארבע פעמים חבר כנסת, וזה משמח. הבנתי שהשנה אתה לא מתמודד?
אני חשבתי להתמודד, אבל אני הסרתי את שמי מהרשימה. הודעתי לשופט ריבלין, יושב ראש ועדת הבחירות, בגלל סיבה לגמרי שונה. אני התנדבתי לשירות צבאי במסגרת עובר צהל, בגלל האירועים הביטחוניים, ואז אני לא יכול להיות מועמד לכנסת.
ואני בטוח שאתה תתרום מניסיונך העשיר.
זה מה שחשבתי, שאני יכול לתרום, זה כן, אבל שאני יכול לתרום לדובר צהל ולהסברה הישראלית יותר מאשר במרוץ לזה.
מחשבה יפה. והרב לייטמן, אתה לא מתמודד לבחירות.
לא.
יחד עם זה יש לך הרבה רעיונות ושאלות.
אני רוצה להגיד שאני לא מאמין שאפשר על ידי זה לשנות הרבה. אולי אני, סליחה שאני אקח הדעה שלי. אני חושב ששינוי הוא יכול לבוא מתוך העם, מחינוך העם, ולא מלמעלה. מלמעלה עדיין לא ראיתי אף פעם שבאמת, זאת אומרת, הגנה זה ברור, כן, זאת אומרת, כל מה ששייך, אבל החינוך שאני כל הזמן דואג לו, הוא לא יכול לבוא מלמעלה, אף אחד לא ידאג לזה, אלה צריכים לחנך את העם מבפנים, מלמטה, ולכן אני לא חושב שבזה יש, היה לי מה לעשות בכנסת.
וגם התוכנית שלנו, אפקט הפרפר, משתדלת להפגיש בין אנשים מעניינים כדי שהציבור יוכל להתערם מרעיונותיהם וממחשבותיהם.
אבל בכל זאת, מבלי שאני חולק עליך, מה שאתה קורא מלמעלה, יכול להיות אפקט. אם הממשלה מחליטה על פי סדר הקדימויות שלה, שהיא למשל רוצה ומחליטה לשים דגש יותר חזק על חינוך, ולהקציב לזה את הסכומים הנחוצים, אם כי זה לא רק שאלה של כסף, אני מסכים. אז יש לזה השפעה. אם הממשלה מתעלמת ועוסקת גם בתחום החינוך וגם בתחום התרבות למשל, כאיזה מין דבר, כמו שאומרים, סרח עודף, אז כמובן כולנו סובלים. אבל לממשלה, לראש הממשלה, אם יש לו את הגישה הנכונה, הוא יכול להשפיע. הוא יכול להשפיע, לטוב או לרע.
זה מסכים איתך, אבל בלי לחץ מצד הציבור זה לא,
נכון,
זה,
נכון,
זה לא ישתנה.
נכון,
ולכן,
אני מסכים.
ולכן את זה מה שאמרתי, דרך הציבור אולי נגיע לאיזה
נכון,
שינוי.
נכון, אני מסכים.
ואני רוצה לשאול קצת, אנחנו דיברנו על סדר גלובלי חדש, וכבודו על הרבה ניסיון ומכיר היטב את ארצות הברית, צפון אמריקה, היית פעמיים שגריר ישראל שם, אתה מכיר את האנשים שפעלו ופועלים, אני מניח, גם בהווה. ראיתי שיש לך ידידות אישית גם עם גברת הילרי קלינטון, ואנשים...
לא להגזים.
לא להגזים?
לא, אבל ידידות.
ראיתי, פשוט שכתבת על זה איזשהו מאמר, לכן אני מציין.
בהחלט, בהחלט.
ארצות הברית נפגעה קשה מאוד במשבר הנוכחי, ואחריה גם כל העולם בהדרגה. איך אנחנו רואים את ארצות הברית משחקת תפקיד, אם בכלל ביציאה מהמשבר הזה, ואיך אתה רואה את העולם משתנה בעקבות התפקיד, או שינוי הכוח הזה שנקרא ארצות הברית בעולם, בהשפעתו?
תרשה לי אולי לספר אנקדוטה קטנה, קצרה. סופר שבראשית ימי המדינה, לוי אשכול היה שר האוצר, ופתאום מתפרץ לחדרו, המזכיר שלו אומר, אדוני השר, אדוני השר, הוא בטח קרא לו לוי לוי ולא אדוני השר, חדשות נוראות. מה קרה? בצורת. אז אשכול מחביר לרגע, אומר, איפה? אומר, בנגב. אומר, אוי, ברוך השם, חשבתי שזה בארצות הברית. למעשה, הגלגל התהפך. אכן, יש בצורת בארצות הברית, וכל העולם סובל מזה. אבל אם אתה מתייחס לזה בצורה, הייתי אומר, נכוחה, דווקא מפני שהכלכלה האמריקנית כל כך רבת השפעה לטוב או לרע, אז יש גם תקווה שאם הכלכלה האמריקאית תשקם את עצמה, ואני מאמין שהיא תשקם את עצמה, תהיה לזה השפעה שתחלחל לכל או לרוב יתר מקומות בעולם. עכשיו, הכלכלה האמריקנית היא עדיין כלכלה חזקה מאוד. הכלכלה הפנימית האמריקנית. כמובן, יש סימנים של חולשה פה ושם, אבל הכלכלה עדיין חזקה. זה לא מתבטא באופן מיוחד בבורסות. כי הבורסות זה כמו מת חום, אבל לפעמים הגוף של האדם יותר חזק ממה שמראים במת חום. אותו דבר עם הבורסה. הבורסה מושפעת מגורמים פסיכולוגיים, מהיסטריקה כללית וכן הלאה. אני מאמין שעל ידי זה שיגבילו את ההפקרויות ואת העבריינות, באמת העבריינות גם, במשק האמריקני, וכמובן גם על ידי תפקיד בהחלט פעיל של הממשלה הפדרלית, על ידי הזרמת סכומים כדי להניע את הגלגלים של השוק, לפחות בשלבים הראשונים, וליצור צמיחה, הכלכלה האמריקנית תוכל לא להבריא את עצמה, אבל לשקם את עצמה, זה לא תמיד אותו הדבר, תוך תקופה של שנתיים.
אז אינך רואה את ארצות הברית מאבדת את הדומיננטיות שלה בעולם?
תראה, היא לא תהיה אולי המדינת או מעצמת העל היחידה בעולם, אבל היא תהיה באמת, כפי שאומרים, ראשונה בין שווים. עם כל זאת שתהיינה מדינות כלכלות חזקות, כמו סין והודו, ואולי האיחוד האירופי, אולי לא, אולי כן, אמריקה בכל זאת תהיה עדיין בראש המחנה. אגב, לא רק מבחינה כלכלית, גם מבחינה צבאית. ולכן מי שכבר, אני יודע מה, מספיד את אמריקה,
מיהר להספיד, כמו שאומרים.
הוא יצטער על כך.
הרב לייטמן, איך אתה רואה באמת את ארצות הברית יוצאת ממשבר, ואולי איך אתה רואה בכלל את העולם מקבל תפנית אחרי כל הסיפור הזה? נשיא חדש בארצות הברית, לראשונה נשיא אפרו-אמריקאי, ברק אובמה.
אני רואה דווקא בזה, אני לא פוליטיקאי, אבל אני ששמעתי על זה, אני לא עקבתי אחרי הבחירות ואחרי כל הדברים, אבל ששמעתי על זה, אז הבנתי שהאמריקאים עשו שואו יפה. זאת אומרת, הם ראו שעל ידי זה שהם מציגים שחור, נשיא ארצות הברית, הם בזה שוברים הרבה מאוד
סטיגמות
על עצמם, וכן, וכל מיני דעות כנגד. קשה היום לבוא עם הרבה טענות הקודמות לאמריקה ממה שהיו קודם, אם עומד בראשה כזה דמות כמו אובמה. אז לכן אני חושב שזה דבר ממש השקול מראש ומוצלח. אני לא יודע, אני לא מבין את כל הפוליטיקה הזאת של הבחירות, אבל אני חושב שאחרי כל זה עומד איזשהו מוח טוב של אנליטים ואנשים שמפעילים את הדברים האלה, הם עשו דבר יפה. ככה, עם הכל המשחק.
וככה, כשאתה באמת רואה את הכוחות בעולם, כמו שדיבר מר שובל, אתה רואה עדיין את ארצות הברית ממשיכה להוביל גם אחרי משבר הזה?
כן, ללא שום ספק, ללא שום ספק. קודם כל, המדינה הזאת היא במשהו מציגה את הדמות של העולם הגלובלי.
מה, ריבוי המיעוטים?
כן, זה לא צרפתים ולא גרמנים ולא אנגלים וגם לא יהודים. אלה כולם יחד. ויש על ידי זה, אלא יש איזשהו מין יתרון מצד הטבע הכללי, כמו מצד הקבלה אני מדבר, שהם נמצאים באיזשהו איזון, באיזשהו התאמה לטבע הכללי.
דווקא ריבוי השונויות או ריבוי העמים שמצליחים יחד להתחבר?
מנסים, יש שם הרבה בעיות, אבל בכל זאת מנסים איכשהו לקשר בין זה לזה. זה נותן להם יתרון כלפי הטבע הכללי. חוק הטבע הכללי שזה איזון ושוויון בין כולם. למה שהטבע נמשך. ולכן אני חושב שוודאי שהאמריקה היא תישאר חזקה, ומה שאני לא יודע מה יקרה עם אירופה נגיד, וכל היתר מדינות, רוסיה בכלל, זה, אני חושב שהיא במצב שהיא יורדת לגמרי מהבמה ההיסטורית כך, בצורה כמו שהיא היום. וכן, זה מה שאני חושב. מה שכן נראה לי, לפי מה שבכל זאת אני, אבל זה על פי חוכמת הקבלה בלבד, שישראל היא צריכה לקחת משנה לשנה, התפקיד הרוחני יותר ויותר גדול בעולם, ולהציג בהחלט לפני העולם את שיטת הריפוי לאגו האנושי, שזה תורת ישראל וחוכמת הקבלה.
כחוכמה אוניברסלית.
כחוכמה אוניברסלית שמגיעה לנו מהבבל העתיקה, איפה שהיינו פעם בבבל העתיקה, היינו כבר בגלובליזציה הזאת, ואז הם ברחו ככה והפרו כאילו את החוק הזה הגלובלי, כאילו מחקו אותו. היום אין לנו לאן לברוח, ואנחנו נצטרך בכל זאת להגיע לאותו מצב, כמו שפתר את הבעיה הזאת אברהם עם חוכמת הקבלה שלו ואהבת רעך כמוך. זה אין לנו ברירה, אנחנו נצטרך להגיע לזה. ואני חושב שלאט לאט האנשים על ידי המכות, בכל זאת אני שומע הרבה אנשים, ראשי הממשלות ואנשים שעומדים בראש המערכת הכלכלה, שם, בנקאות, שהם מדברים על זה שחוסר קשר, חוסר אמון, חוסר קשר, יש בזה כבר משהו, איזושהי התחלה. שמרגישים שבזה
התחלה של בזה הבנת הבעיה. הבעיה.
כן, העולם בכל זאת לא יכול להיות בניתוק זה מזה. אנחנו, זה הטבעית, אנחנו חייבים להתקדם לזה לקשר. וקשר לא יכול להיות בלי הדדיות. כמו תאים בגוף שלנו, ככל תא חושב על, 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 על כל חלקי הגוף נגיד. הם חושבים על תפקוד כל הגוף הכללי. לב לא קיים לעצמו וכליות וריאות, כך... בעצם נצטרך אנחנו לדאוג לשלום העולם כולו, אחרת כל אחד ירגיש בחזרה בפידבק את ה...
אתה יודע, למעשה, מבלי להפוך את זה לאידיאולוגיזציה או כן, למעשה, במידה מסוימת זה קיים, מפני שאחד ההבדלים בין המשבר הנוכחי לבין המשבר של 29-30, הוא שאז כל אחד, כמו שאומרים, ישב בדד. אף מדינה לא שיתפה פעולה עם מדינה אחרת, רק המשבר נפל על כולם. היום אנחנו רואים שיתוף פעולה בין הבנקים המרכזיים של כל המדינות, בין הממשלות, רוב הממשלות בעולם, בינם לבין עצמם, בארגונים הכלכליים העולמיים. זה שינוי.
אתה רואה באמת? אתה רואה אפשרות לגוף עולמי כזה שינהל את המערכת?
אני יודע.
אבל שיתוף פעולה.
אני מדבר על שיתוף פעולה שלא היה קיים אז, ונתנו בכל ארץ, אז נפל בנק אחרי בנק אחרי בנק אחרי בנק.
כן.
זה התחיל עם בנק באוסטריה בסך הכל, עם הקרדיט אנשטלט בווינה, עד שזה הגיע ללב הוול סטריט הבנקאי של אז. והיום אנחנו רואים בכל זאת סימנים של שיתוף פעולה, לא הכל מצליח, אבל יש ניסיונות יותר, הייתי אומר, סולידריים בין המדינות השונות, בין הבנקים המרכזיים השונים.
זאת אומרת, מבינים שבאמת הבעיה היא בין היתר בקשר
מבינים,
בין בני
מבינים,
אדם?
מבינים, כן, מבינים. אני חושב שלבד
אפשר... הרב לייטמן דיבר על משבר אמון. אתה מרגיש את זה היום?
תראה, יש משבר אמון בכל, הייתי אומר, בכל הרמות.
זאת אומרת, זה משבר רב-שכבתי, זה כן, לא בעצם רק משבר פיננסי.
ללא ספק, הרבה, ודאי שלא רק פיננסי. יש משבר מבחינת הממשלות, מבחינת המנהיגות, מבחינת התקשורת, וכן הלאה וכן הלאה, וחזרנו באמת לעניין החינוך. אבל בסדר, כמו שאומרים, יכול להיות שהמשבר הזה ייצור קטרסיס, שכתוצאה ממנו, ככה אני מקווה, אפילו מני שצריך, לא רק מני שרוצים, אנחנו נגיע למידה של הבראה שתהיה יותר טובה ממה שהיה.
אז אפרופו משבר רב שכבתי, יכול להיות שעל פי חוכמת הקבלה והתריעה שלך את הדברים באמת כלפי טווח ארוך, שאנחנו נקלענו לאיזה מין צרה כזאת איומה ונוראה, כדי שביחד נתקבץ, למרות שאנחנו לא רוצים להתקבץ.
זה צירי לידה, הייתי אומר, לי נראה שזה צירי לידה. ולכן בעצם...
צירי לידה של מה?
של ה... סליחה, עולם החדש.
של העולם הגלובלי החדש?
כן, העולם הגלובלי החדש.
שפתאום נהיינו מן אזרחים גלובליים כאלה וכבר לא...
אבל מאין ברירה. זה ברירת, חוקי הטבע הם פשוטים. זה להביא את כולנו לאיזון. ואיזון הוא בקשר בין כל החלקים שכל אחד משלים את השני. אם אנחנו... סך הכל אנחנו חוזרים לאותו... לאותו משפט ואהבת רעך כמוך, שזה חוק הכללי של העולם בסופו של דבר. אם הגוף חי הוא לא יכול להתקיים אם לא לפי החוק הזה של הדאגה של כל החלקים שלו יחד. ואם העולם שלנו כך לאט לאט מתבהר לנו שהוא גלובלי וכפר קטן, אז אנחנו נגיע לזה. הכל תלוי בחינוך, עד כמה שיותר מהר ובפחות איסורים.
אני במקרה, לא כל כך במקרה, אבל הבאתי איתי ספר, שאלת אותי לפני התוכנית, לשמה. אז אחד האנשים המיוחדים שכתב על רעיונות כאלה, הרב יהודה אשלג, שמכונה גם בעל הסולם על שום שכתב את פירוש הסולם לספר הזוהר, תראה מה הוא כותב בסוף שנות ה-20, או טרם המשבר דרך אגב, טרם המשבר הכלכלי. הוא אומר במאמר שנקרא שלום בעולם, הוא אומר שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. הוא אומר כך, ואל תטמע מה שאני מערבב יחד את שלומו של ציבור אחד עם שלום העולם כולו. כי באמת כבר באנו לידי מדרגה כזו, וזה הוא כותב אז, שכל העולם נחשבים רק לציבור אחד ולחברה אחת. כלומר שכל יחיד בעולם, מתוך שיונק לשד חייו והספקתו מכל בני העולם כולו, נעשה בזה משועבד לשרת ולדאוג לטובת העולם כולו. איכשהו זה מעניין לראות, אתה יודע, לפעמים ההיסטוריה כאילו מגיעה לכל מיני נקודות מפנה, ואני באמת רוצה לדבר קצת יותר עכשיו על איך אנחנו יוצאים מהמצב שבו אנחנו נמצאים. אתה דיברת על שיתוף פעולה, דיברת על קשר שמתחדש, על אפילו בלית ברירה.
אני אמרתי את זה כעובדה, לא כמטרה, זאת אולי גם מטרה, אבל זה קיים במידה יותר רבה מכפי שהיה בעבר.
שהיום מתחילים להבין שמערכת הקשרים בין בני אדם אולי נשגמה.
כאן אנחנו חוזרים לעניין הטכנולוגיה. אם יכולים על ידי לחיצת כפתור במחשב להעביר טריליון דולר ממקום למקום, אז אין ברירה, מוכרח להיות שיתוף פעולה. זה לא כמו שהיה פעם שמילאת 20 תפסים ואחר כך זה הלך בדואר, וכדי להעביר $1,000 מניו יורק לסן פרנסיסקו לקח שבוע. זה עבר, הימים האלה עברו. לכן השיתוף הפעולה הזה, בין אם מרצון או לא מרצון, הוא קיים, ואי אפשר גם בלתו. אם אפשר לפתח מזה אידיאולוגיה, כפי שעשה הרב אשלה ואחרים ואתם, אינני יודע, יכול להיות, לפעמים, איך אומרים, יש אמרה, נדמה לי, אולי גם בעברית, באנגלית, שהנחיצות היא אם כל הדברים, זאת אומרת, יכול להיות שזה נחוץ, אין ברירה, לא מנה שאנחנו כאלה טובים ורוצים, אלא משאין ברירה. אבל זה יכול להגיע גם לפינות אפלות יותר, כי בגלל טבע האנוש, טבע האדם שאתה הזכרת, האנוכיות, האגו, תמיד תהיה גם מגמה שתאמר, אני צריך לשמור מה שלטובתי ועליי, ואפילו אם זה על חשבון השכן, ואם זה על חשבון ארצו, ואם זה על חשבון כלכלתו ופרנסתו, זה קיים. אנחנו רואים את זה היום באפריקה. אפריקה היא היבשת בתיאוריה, אולי גם באופן מעשי, העשירה ביותר בעולם, מבחינת חקלאות אפשרית, מבחינת חומרי גלם, ושם העוני הכי גדול בעולם. ולא רק בגלל סיבות חיצוניות, גם סיבות חיצוניות, המדינות הקולוניאליות לשעבר, אבל בגלל זה שכל שבט, לא רק כל מדינה, כל שבט רוצה לסגשג על חשבון שכנו. ככה ש... מה שנחוץ אנחנו כבר יודעים, אבל מה שיהיה עדיין לא ברור.
וזה נחוץ לנו מספיק? אתה מרגיש שכבר הגענו לנקודה שבה אנחנו כבר נזקקים לחיבור הזה, לשיתוף הפעולה הזה שמדברים עליו?
לא, אני חושב שהעולם יצטרך עוד לגלות עד כמה שהאגו שלו הוא הרסני, שהוא בעצם הרע העיקרי והגדול, וקובע לנו את כל סדרי החיים, וכובש אותנו ומנהל אותנו, עד כדי כך שבהכרת הרע הזה, אנחנו אז מתוכו נצא כבר לעולם הגלובלי, אינטגרלי החדש. ללא זה ודאי שלא. זאת אומרת, אדם צריך לראות שכמו שנאמר במעמד הר סיני, או אתם מתחברים, מגיעים לערבות,
או כאן יהיה מקום קבורתכם.
כן, אחד משניים. ואנחנו צריכים לראות בזה דוגמאות למה שיקרה איתנו.
ובכל זאת, ובכל זאת אנחנו אומרים אם אין אני לי מי לי. אבל 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 אני אגיד לך, הצלחת המטרה הזאת שאתה מדבר עליה אולי תלויה בכך שכל אדם ואדם, או כל עם ועם, על ידי שיתוף הפעולה עם האחרים, מצבו האישי, האגואיסטי, גם ישתפר.
זה כבר משפט מקבלה ממש טהור.
אמרת שאתה לא מכיר את חוכמת הקבלה, אני רואה שבשיחה קצרה מאוד.
אלה יהודים, אלה יהודים.
בכל מקום
זה שיגיון יהודי.
כן, זה בדיוק כך, נכון, ודאי. ולכן מבפנים היום אנחנו רואים איך שזה בכל זאת מתעורר.
אז אפרופו באמת דיברנו על ארצות הברית, בוא נדבר קצת על מה שקורה כאן. אנחנו היום ניצבים בפני אתגרים רבים. איך אתה רואה את עם ישראל משתנה בעקבות המשבר הנוכחי? המשבר הנוכחי זה משברים רבים שהוא...
אנחנו מדינה טכנולוגית שזה יכול לפגוע בנו קשות.
מדברים אולי על שליש מתעשיית ההייטק שנמצאת במצב מאוד מאוד קשה.
כן, זה נכון שתעשיית ההייטק, שעם כל גדולתה ועם כל היותה הקטר ששנים רבות מוביל אותנו קדימה, היא קשורה בנימים חזקים מאוד עם תעשיית ההייטק באמריקה, שזה מרכז ההייטק בעולם. אגב, מעניין שמדינות כמו גרמניה, שיש להם באמת עבר טכנולוגי בלתי רגיל, בהייטק לא מתקרבים, לא אלינו וגם לא לאמריקאים כמובן. בכל זאת יש פה משהו, אולי עם המוח היהודי תסלחו לי, אבל אני חושב שתראה, הבעיות שלנו הן שונות מאשר הבעיות של הרבה מדינות אחרות, כי אנחנו עדיין מסובבים על ידי עמים ותרבויות ודתות שלא מכירים בעצם זכותנו להתקיים. חלק מהם לא מכיר בזכותנו להתקיים אפילו כעם, לא רק כמדינה. ופה לצערי, או לא הייתי אומר לשמחתי, אבל בכל אופן להבנתי, אנחנו נצטרך להמשיך ללכת בדרכו של בן גוריון ולהבין שרק אנחנו יכולים בסופו של דבר לסמוך על עצמנו מבחינת ביטחוננו, כמובן עם ידידים, לקוות, להרחיב, לפתח, לשכלל, אבל כשזה מגיע לנקודה הקריטית, אף אחד לא ילחם בשבילנו. צריך לקוות שאולי יקרה, יהיו שינויים כאלה ואחרים, שלא ישנו ממש את האופי של שכנינו, אבל יפיגו קצת אולי את הלהט השנאתי, שיבינו גם הם רוצים להיות חלק מהעולם המודרני אולי. אבל זאת בעיה אחת. הבעיה אולי הראשונה, אני צריך להקדים את זה, דיברנו על זה, בעיית החינוך, החינוך היהודי, לאו דווקא במובן היהודי, הדתי של העניין, אלא הגאווה להיות חלק מאחת התרבויות העתיקות ביותר בעולם, תרבות ועם שתרמו לעולם המתקדם יותר מכל תרבות ועם אחר בעולם. הגאווה הזאת והרצון הנחוש לא רק לדבר על ההיסטוריה שלנו בת 4,000 או אינני יודע השנים, אלא לדבר גם על 4,000 השנים הבאות, כדי שנוכל להמשיך לתרום את מה שאנחנו תורמים. ואני כציוני רואה את המוקד, את המבוע לדברים האלה במדינת היהודים, במדינת ישראל. ולכן זה קשור קשר הדוק מאוד עם החינוך. אם בן אדם חושב, טוב, מחר אני יכול להרוויח יותר באמריקה או באיזשהו מקום אחר, ולכן אני עוזב את ביתי, זה לדעתי מינוס של החינוך שלנו, כמו גם אם מישהו לא רוצה לשרת בצבא. אלה דברים שצריכים להנחיל, ואני מקווה שזה מה שנעשה, כי אנחנו הלכנו קצת יותר מדי, אתה יודע, בן גוריון אמר, מדינה, עם ככל העמים, אבל הוא לא התכוון שנהיה ככל העמים באמת. הוא רצה שנהיה עם סגולה וכן הלאה. אנחנו צריכים קצת לחזור לערכים האלה, יכולים להיות דתיים, יכולים להיות לא דתיים, הרי לנו יש הלוקסוס כיהודים שאנחנו גם אומה וגם דת.
כן.
אפשר למצוא את האיזון הנכון.
אפרופו המסגולה, לא רק בן גוריון דיבר על המסגולה, רבים דיברו על המסגולה, ואני יודע שבעל הסולם הרב יהודה אשלג, כשקראנו קודם קטע מספרו, דיבר על זה שחזרנו לארץ, הוא ראה בזה.
דרך אגב, הוא
היה ציוני.
היה נפגש עם בן גוריון.
הוא היה נפגש עם בן גוריון, דרך אגב.
אני יודע, אני יודע.
ולימד אותו את חוכמת הקבלה. והוא ראה בחוכמת הקבלה איזשהו גשר, הוא קיווה שעם ישראל יחזור לערכים, בכלל, דרך אגב, לא דתיים, לערכים האוניברסליים שהובילו אותו במשך שנים. איך אנחנו לוקחים את הדבר הזה ומתקדמים הלאה?
אנחנו מפיצים את חוכמת הקבלה, וחושבים שמזה שאדם ידע שחוכמה הזאת מדברת סך הכל איך להיות קשור יחד, כעם אחד, כאיש אחד, באהבת ישראל, כמו שנפלנו מלפני 2000 שנה מאהבת האחים לשנאת חינם, אז אנחנו צריכים בחזרה לעלות, שאנחנו הגענו לארץ ישראל, לא רק לארץ ישראל לגשמית הזאת, אנחנו צריכים להגיע לארץ ישראל הרוחנית, שזה נקרא אהבת ישראל, ולא סתם ככה לבנות כאן.
וזה לא שייך לערכים דתיים.
וילות, לא, זה לא שייך לערכים דתיים, ובכלל אין כפייה דתית כאן לא צריכה להיות, ואין כפייה ברוחניות, כמו שמסבירה לנו חוכמת הקבלה, אלא הקשר בינינו, כעם אחד, הוא לא יכול להיות בלי שאנחנו נרגיש את עצמנו באמת הבאים מהשורש, משורש אחד. אם לכל אומה ואומה, מסביר לנו בעל הסולם, יש גישה אינסטינקטיבית, קשר אינסטינקטיבי בין כל החלקים, בין כל אלו השייכים לאותה אומה, לנו אין. אנחנו, העובדה שאחרי 60 שנות קיום המדינה, וגם כן לפני זה עוד 60 שנה, עד שאנחנו, כן, מהעלייה הראשונה שם, כשהיינו, אנחנו לא בנינו את העם. ומדינה והכל נכון, אבל עם לא. וזה לא פלא. מפני שיש, אין לנו עיקרון הזה, ואהבת רעך כמוך, שעל פני עיקרון הזה אנחנו פעם יצאנו מבבל, ובנינו מקבוצת תלמידי אברהם, שהוא קיבל שם מהבבלים, בנינו את העם שלנו. שם זה שלנו, זה לא כמו שגיית הרעמים, הוא נתוסף, הוא נעשה אחד על ידי עיקרון הזה, אהבה.
זאת אומרת, העם מתקבץ סביב עיקרון אוניברסלי,
כן,
אחד.
ואנחנו היום לא דואגים לזה, ולכן אני אומר, חינוך זה העיקר. ואם אנחנו לא נגיע לעיקרון הזה, נו, במשהו, ודאי שלא, אני לא בפנטזיות כאלה מוגזמות, אלה שידעו שבזה תלויה ההתקדמות שלנו, היפה, המדינה וסקסוק והכל, ודאי שאנחנו חייבים לדאוג רק לזה.
אז אנחנו, לצערי, השיחה השנייה שלנו הגיעה לסיומה. הייתי שמח להמשיך ולהעריך איתכם בדברים. היה מרתק, אני מאוד מודה למר שובל.
תודה רבה, תודה לכם.
שתרחת אצלנו. תודה רבה לרב לייטמן. ולכם צופים יקרים, אני חושב שמעתם מפי שני האישים החכמים והמרתקים האלה, לפחות אני למדתי הרבה. שמעתם לא מעט. שמענו את הערך ואהבת לרעך כמוך, שמענו את הצורך המאוד חשוב בחינוך כאמצעי להתגבר על המשבר הרב שכבתי הזה שאנחנו כולנו חווים. ואני חוזר שוב לאותו עיקרון של אהבת ישראל והיחד הזה שכל כך חסר לנו. אז בואו נחפש את הדרכים, אנחנו לפחות כאן באפקט הפרפר משתדלים להביא אותם ולהזמין אנשים כדי שנעורר מחדש את הערכים האלה בין כולנו. תהיו אותנו גם בתוכניות הבאות.